נתתי בשיעור הקודם הקדמה כללית על דיני קטנים. ראינו שיש שם שלושה היבטים, שלושה מרכיבים בדיני קטנים ביחס להלכה. מרכיב אחד זה איסור ספייה בידיים, שזה קיים וזה איסור דאורייתא לרוב הדעות. המרכיב השני זה קטן או נבלות בית דין מצווים להפרישו, שזה לא נפסק להלכה. המרכיב השלישי זה מרכיב של חינוך, שצריך לחנך את הקטנים למצוות, הפשטות זה רק על ההורים, הפרשה מאיסור זה על כל אחד, הספייה בידיים זה על כל אחד, אבל חינוך זה רק על ההורים. חינוך מעבר לזה, גם חינוך זה דין דרבנן, וזה המוקד של הסוגיה שלנו. הערתי שלגבי שבת יכול להיות שיש חריגה, מה שהרשב"א כותב, שיש מצווה של שביתת בנו, למען ינוח בנך ובתך, ולכן ייתכן ששם יש איזושהי חריגה, אמרתי שלא מביאים את זה כל כך להלכה, עצמה מגן אברהם, והמוקד שלנו בעצם היא מצוות חינוך. ראינו את הסוגיה ביומה מלמעלה, אבל בגדול מה שכתוב שם בסוגיה מעבר לדיונים, האם זה מגיל 9, מגיל 10, מגיל 11, מתי בקטנה, מתי בגדולה, אבל זה לא רק חשבונות או פרטים טכניים. מעבר לזה ראינו שהסוגיה מסיימת בזה שתרי חינוך אהבו. יש חינוך להשלמה וחינוך לשעות. ואמרתי מה זה תרי חינוך אהבו? בפשטות נראה שזה לא חיוב שנוצר בהדרגה, שאנחנו מגדילים את מספר השעות עד שבסוף מגיעים לתענית שלמה, אלא שיש באמת שני סוגי חיובים. חיוב אחד זה לעשות את המצווה בעודך קטן. ואם זה ככה, אז כמובן צריך לעשות את זה לפי הגדרת המצווה. הווה אומר, יממה שלמה. החיוב השני הוא חיוב של להרגיל את הקטן, ללמד אותו, להכין אותו לקראת חייו כבוגר, שידע ותהיה לו מוטיבציה ויהיה לו את הידע ואת היכולת לקיים את המצוות. אמרתי שיכול להיות שזה שתי משמעויות של המושג חינוך, האם המושג חינוך זה לחנך מישהו כמו שאנחנו מדברים היום בבית ספר או משהו כזה, או שחינוך זה כמו חנוכת המזבח, זה התחלת העבודה עצמה. חינוך כמו התחלת המזבח, זה בעצם אומר שהקטן כבר צריך להתחיל לקיים את המצוות, אבל לקיים אותן כהלכתן. חינוך במובן של מה שאנחנו מדברים היום בבית ספר, כן, זה ממש עניין עד יומה, 1 בספטמבר, אז, או שניים עכשיו, אז העניין הזה הוא לאו דווקא על המצווה כהלכתה, או לא בהכרח לפחות, אלא כמה שאתה יכול לגרום לזה שכשהוא יהיה גדול, אז הוא יקיים את המצוות. ראינו את הגמרא במסכת סוכה, שאומר מביאה את החיוב של קטנים בסוכה, אז זה משנה כבר שמביאה את חיוב הקטנים בסוכה, אבל בגמרא במסכת בסוכה בדף ב' ג', הגמרא דנה שם על סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, זה מחלוקת תנאים אם היא קשרה או פסולה, וראינו שם שהלני המלכה, ההנחה היא שאם היא עשתה את מעשה על פי חכמים, אז היא הושיבה את הבנים שלה, היו לה שבעה בנים, הושיבה את הבנים שלה בסוכה כשרה. ואם הסוכה הייתה למעלה מ-20 אמה, אז זאת ראיה, מביא רבי יהודה מכאן ראיה, שמעל 20 אמה זה גם כשר. אז מדייקים מכאן, ראשונים ואחרונים, שמצוות החינוך שעושים לגבי הבנים, צריכה להיעשות כהלכתה. זאת אומרת, לפי כל פרטי המצווה, שאם לא כן, אין שום קושייה מהלני המלכה, היא חינכה את הילדים, היא חינכה אותם לסוכה שהיא למעלה מ-20 אמה, מה הבעיה? מה הראיה מזה שהסוכה הייתה גבוהה, לזה שמדיני סוכה, בסוכה מותר להיות גבוהה מ-20 אמה? יכול להיות שהיא רק עשתה את זה בהקשר של החינוך, היא עשמה אישה, אז היא לא חייבת, ולגבי חינוך הקטנים, אז חינוך הקטנים אפשר לעשות בכל סוכה, העיקר שהם התרגלו לרעיון, רואים בגמרא שלא, החינוך צריך לעשות כהלכתו, ואם סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה, אז גם מדין חינוך לא יוצאים בסוכה כזאת, וצריך לעשות את זה בסוכה כשרה. שזה, אמרתי, מתאים לדין השני של החינוך בתענית ביום כיפור, שזה לצום יממה, לצום יממה שלמה. הערתי שיכול להיות שזה תלוי בשאלה אם תופסים את היום כיחידה אחת או כאוסף של רגעים, אבל זה רק הערה צדדית. ובאמת ראינו שהריטווה בסוכה, שם על הסוכה, על סוגיה בסוכה, באמת מדייק מכאן שצריך לחנך את הילדים כהלכתה. והשאר הציון, בסימן תף רש נון זין, כן, בהלכות לולב, הוא מביא את הדברים של הריטווה להלכה, הוא פשוט צריך שיהיו דלת מינים כשרים, כמו בגדול, כן, חינוך לארבעה מינים, פשוט שזה צריך להיות כשר כמו בגדול. למה זה פשוט? מהריטווה הזה, כן, מהראיה מהגמרה שלנו. עד כאן פחות או יותר הגענו, אני רוצה להמשיך עכשיו מכאן. הרמב״ם, כן, בפרק ב' בהלכות שביתת עשור, הוא כותב כך, קטן בין 9 שנים ובין 10 שנים, מחנכין אותו לשעות. כיצד? היה רגיל לאכול בשתי שעות ביום, מאכילים אותו ב3. היה רגיל ב3, מאכילים אותו ב4. לפי כוח הבן, מוסיפים לענותו בשעות. בן 11 שנה, בן זכר בן נקבה, מתענה ומשלים מדברי סופרים, כדי לחנכו במצוות. גם את ה... זה סיכום הסוגיה שלנו. אבל גם את... עוד פעם, יש הערה של הרייבד לגבי פרט מסוים, כן, אולי נעיר את זה, הרייבד אומר, אמר אברהם, גרסה זו לא מצאנו אותה בספרנו, שיהיו הזכר והנקבה שווים. כן, אומר, בן 11, בן זכר, בן נקבה, מתענה ומשלים מדברי סופרים, בגמרא שלנו יש פער של שנה, בין זכר לבין נקבה. הרייבד אומר, זה נגד הגמרא. טוב, מעבר לפרט הזה, אז ברמב״ם אפשר היה לקרוא אותו בשתי צורות. צורה אחת, זה שמחנכים ומגדילים אותו, מחנכים אותו ומגדילים את מספר השעות כל הזמן, לפי כוח הבן. עד שבגיל 11 מגיעים ל-24 שעות, כן, לתענית שלמה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא הדרגתי, והתרי חינוך האווה בעצם זה המשכים. זה לא באמת שני דיני חינוך, אלא זה המשכיות. זאת אומרת, ה-24 שעות זה סוף התהליך של החינוך לשעות. חינוך לשעות עולה, 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 עד שמגיעים ל-24 שעות. אפשרות אחרת לקרוא את הרמב״ם, כמו שהסברתי בגמרא, תרי חינוך האווה. זה שתי מצוות שונות. מצווה אחת זה חינוך לשעות, ומגיל 11 יש חובה להשלים את התענית, לא בתור סיום לחינוך לשעות, זאת חובה אחרת. ובאמת ברבנו מנוח, מדייק ברמב״ם שאלה שתי חובות שונות. למה? הרמב״ם אומר, כיצד היה רגיל לאכול בשתי שעות ביום, מאכילים אותו ב3, היה רגיל ב3, מאכילים אותו ב4, לפי כוח הבן מוסיפים לענותו בשעות. בין 11 שנה, בן זכר בן נקבה מתענה ומשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. שמה אתה צריך לחזור על זה? הרי כתבת למעלה, מחנכין אותו לשעות. בסדר, זה 24 שעות, זה הסיום של התהליך של החינוך לשעות. למה אתה חוזר פה כדי לחנכו במצוות? יותר מזה, כתוב פה מתענה ומשלים מדברי סופרים. החלק הראשון הוא לא מדברי סופרים. למה הוא אומר את המדברי סופרים הזה דווקא לחובה להשלים? לכן אומר רבנו מנוח שמדובר פה בשתי תרי חינוך האבו, מה שכתוב אצלנו בגמרא, תראו, זה רבנו מנוח, ספר המנוחה, הרמב"ם. מה שכתב הרב כאן כדי לחנכו במצוות, ולאל נמי כתוב מחנכין אותו לעשות. כן, זה למה הוא חוזר על עצמו. בא להודיענו בתרי חינוך האבו. כדאמרינן בגמרא, אמר רב, תרי חינוך האבו וחד דהשלמה. בחינוך השעות, עכשיו הוא מפרט, בחינוך השעות אינו חובה מדרבנן. לכן הרמב"ם אומר רק בסוף, שזאת חובה מדברי סופרים. כי החינוך לשעות, שעליו הוא מדבר בהתחלה, הוא לא חובה מדרבנן. אלא מה כן? חובה מוטלת על כל אדם מעצמו, ללמד ולהרגיל בניו ללכת בדרכי יושר. כי דכתיב חנוך לנער על פי דרכו, וגומר, וכדי להכניסם תחת כנפי השכינה. כדאמרינן, אני יודע לדבר, אביו מלמדו תורה, ציווה לנו, וכו'. אז הוא אומר, זה לא מצווה מדברי סופרים, זה מין איזשהו, לא יודע, סברה, או חלק מהחובה ההורית הכללית, אבל אין פה איזשהו מצווה קונקרטית. והחינוך הזה, אומר רבנו מנוח, אינו מוטל אלא על הבנים ולא על הבנות. והיינו דאמרינן בנזיר שלהי פרק מי שאמר הריני נזיר, בנו חייב לחנכו, ביתו אינו חייב לחנכה. בפלגב דרש לקיש כאמר לאה, הוא לא אמרה אלא לאה חינוך ראשון בלא השלמה. אבל בחינוך שני, דהיינו כשהם בני יהודה לפשנה שחייבים להשלים מדרבנן, שווים בו תינוק ותינוקת, שהרי ישווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. הוא הדין לאנשים שהם מדברי סופרים, שאין הדין נותן להיות התינוקת פתורה להתענות, במקום שהתינוק חייב להתענות, וכי מפני שהיא נקבה הרוויחה להיפטר מן התענית. היינו שכתב הרב כאן מתענה ומשלים מדברי סופרים, ולמעלה כתב מחנכים אותו, ולא כתב מחנכים אותו לשעות מדברי סופרים. לפי שאין חינוך שעות מדרבנן כלל, שאין מדרבנן חיוב חינוך בלא השלמה, כלומר שיעשה המצווה כתקנה וכמשפטה בשלמות. רבנו מנוח אומר ככה, יש סתירה מול הסוגיה במסכת נזיר. הסוגיה שם ריש לקיש אומר שיש חיוב רק על הבן ולא על הבת. מצוות חינוך היא רק על הבן ולא על הבת. אז למה פה אצלנו מחנכים גם את הבן וגם את הבת? אז הוא אומר שכל מה שריש לקיש מדבר זה על מצוות, זה על, 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 על החיוב של החינוך שמוטל על ההורים מסברה, לא על הדין מדברי סופרים. הדין מדברי סופרים זה חיוב לקיים את המצווה עצמה כהלכתה, וזה קיים בין בבת ובין בבן. ולכן בגמרא שלנו, הרמב״ם אומר שבן ובת, מה שהרייבד מאיר עליו, שבן ובת זה מאותו גיל מתחיל, כי הוא אומר, ככה בן מנוח אומר, לא שאני מבין כל כך את הסברה, אבל ככה הוא טוען, שאם מדובר בחיוב במצוות, אז אין סברה לחלק בין בן לבין בת, למה בשנה פחות לבן, יהיה חייב מאשר לבת. ומה עם השיעור גדלות עצמו, שבבת מתחיל בגיל 12 ובן בגיל 13. למה שמה נראה לו ברור שהחיוב במצוות יכול להיות לבת, למרות שהבן בגיל הזה עוד לא חייב? כנראה שהוא מבין שהרי בגיל 12 הבת מגיעה להיות בת דעת, ובגיל 13 הבן מגיע להיות בן דעת. אז שם זה קריטריון מהותי. אבל כשאתה מתחיל משהו מגיל 11, אז בגיל 11 אלה שניהם אין דעת. אז אם אתה מחייב במצוות למרות שאין דעת, אז מה הסברה לחלק בגיל? אז למה אחד יהיה בגיל 11 והשני יהיה בגיל 12 או בגיל 10? אם זה לא תלוי בדעת, אז למה לעשות חלוקה בין בת לבן? עכשיו תשימו לב, זה מתיישב היטב עם המהלך שלו. כי אם כל הרעיון של חינוך היה להכין את הילדים לקיום מצוות כשהם גדולים, אז יש היגיון לחלק איזה בין בן לבת עוד לפני גיל מצוות. כי אומרים לי, תראה, שנה לפני גיל מצוות, או שנתיים לפני גיל מצוות, מתחילים לקיים את התענית במלואה. כיוון שבת מגיעה לזה בגיל 12, אז היא תתחיל בגיל 10. הבן מגיע לזה בגיל 13, אז הוא יתחיל בגיל 11. הכל נגזר מגיל הגדלות שלהם. כיוון שדין חינוך עם הפנים לעתיד, דין חינוך של להרגיל את הקטן לקיים מצוות כשהוא גדול, הוא דין שפניו לעתיד. אז אין קושי למה עושים הבדל בין בן לבין בת. כי העתיד מופיע בשנה איחור אצל בן לעומת בת. אז אין בעיה. כל הקושי של רבנו מנוח זה בדין השני. כי את הדין השני, הוא אומר, יש חיוב לקיים מצוות כהלכתן, עוד לפני שהגעת לגיל דעת, לפני הבגרות. באיזושהי סיבה, לא כל כך ברור מה, אבל זאת הטענה. וזה מה שאמרתי קודם, שזה כמו חנוכת המזבח, זאת אומרת, זה להתחיל את קיום המצוות עוד לפני שהגעת לגיל הגדלות. לא עם הפנים לעתיד, זאת חובה על ההווה. על זה אומר רבנו מנוח, מה סברה לחלק בין בן לבין בה. אם אין פה הסתכלות על העתיד, אלא זאת חובה על ילד קטן, אז מה זה משנה אם הוא ילד או ילדה? אם זה עם הפנים לעתיד, אז כיוון שהעתיד מגיע שנה מאוחר יותר אצל בן, אז גם החיוב דרבנן שהוא לפניכם, יתחיל שנה קודמת, שנה קודם אצל בת, ושנה מאוחר יותר אצל בן. אבל אם זה חיוב עצמאי, כשהם כבר קטנים, אז מה הסברה לחלק בין בן לבין בת, שאין לו דעת? בסדר, שניהם אין דעת בגיל הזה. אז מה הבעיה? טוב, אפשר היה לשאול אבל כמובן גם הלאה, אז למה לא בגיל 8? לא, אפשר להגיד בגיל 8 הם לא בני אחי, או לא יודע בדיוק מה. אבל זה, קיצור, יש פה סברה שהיא לא עד הסוף ברורה, אבל את הדיוק ברמב״ם הוא באמת עושה כמו ש... כמו שאני אמרתי קודם, והוא רואה, הוא גוזר את זה מהתרי חינוך היעבו של הסוגיה שלנו. הוא מבין שיש פה תרי חינוך האלה, זה באמת שתי המשמעויות של חינוך. א', חובה על הקטן עכשיו לקיים מצוות, על הקטן ועל הקטנה, וזה צריך לעשות כהלכתו. חינוך לשעות לא יכול לעשות את זה, כי זה לא קיום המצווה. קיום המצווה זה לצום יום שלם. זה דין אחד. הדין השני זה שההורים צריכים לחנך את הילדים שלהם לקיים מצוות. וזה לפי ריש לקיש קיים בבן ולא בבת. לפי רבי יוחנן, זה שאלה, רבי יוחנן חולק עליו שם בגמרא, השאלה אם הוא חולק עליו בזה או לא חולק עליו בזה, יש בזה מחלוקות ראשונים. אבל...
הסוגיה שלנו ברור שזה גם לגבי בת, חינוך בשעות. ביומה.
כן.
ברור שגם לגבי בת יש חינוך בשעות.
נכון. זאת הערה על רבנו מנוח. כי בסוגיה שלנו באמת רואים שגם הממד של החינוך לבנות, חינוך לשעות, סליחה, מופנה על בנות ולא רק על בנים. אוקיי? אז...
אז הסוגיה היא כרבי יוחנן כנראה.
עכשיו, אבל תשימו לב ללשון הרמב״ם, אני אקרא שוב פעם, קטן בין 9 שנים ובין 10 שנים מחנכין אותו לשעות. כיצד? היה רגיל לאכול ב2 שעות ביום, מאכילים אותו ב3, היה רגיל ב3, מאכילים אותו ב4. לפי כוח הבן, מוסיפים לענותו בשעות. איפה הבת? איפה הגילאים השונים של הבת? להגיד לי, אולי זה גם בן וגם בת. הוא אומר בן. אבל אולי הוא מתכוון גם לבת, אני לא יודע, אבל איפה, אבל יש גילאים שונים. ותראו, אבל איך ההמשך? בין 11, בין זכר, בין נקבה, מתענה ומשלים. למה בחלק הראשון לא מוזכר בת, ובחלק השני הרמב״ם מדגיש, בן זכר בן נקבה? אז אני לא יודע איך הרמב״ם מתיישב עם הגמרא, אבל רבנו מנוח צודק ברמב״ם. ברמב״ם גם ההבדל הזה קיים בין שני חלקי ההלכה, שפה לא מוזכר בכלל בת, לא רק שהוא מדמה את הגיל של הבן והבת בהשלמה, אתה בחינוך לשעות הוא מביא רק את הבן. הוא לא מביא את הבת, לא מזכיר שזה בין בין, בין ובין בת, והוא גם לא מביא את הגיל השונה של בן ושל בת. כל העסק הזה מושמט. יכול, אם רבנו מנוח צודק, אז הרמב״ם פוסק לא כמו הסוגיה שלנו, בגלל הגמרא בנזיר. כי הגמרא בנזיר אומרת שדין חינוך קיים רק על בן ולא על בת. ואם מדברת על חינוך לשעות, לפי רבנו מנוח, אז אומר הרמב״ם, מאור הגמרא בנזיר, צריך להגיד שבגמרא שלנו כל זה לא להלכה. יש דעה רביעית, חוץ משלוש הדעות שמופיעות בגמרא, שזה רק בבן, ובגיל הזה, חינוך לשעות. וחינוך להשלמה, זה בין בן ובין בת. וגם זה לא כמו בסוגיה שלנו, כי אין הלכה כמו הסוגיה שלנו. אלא מה? זה חיוב, על, חיוב במצוות שמוטל על קטנים, ואין סברה לחלק בין בן לבין בת. לכן הרמב״ם גם בזה סוטה מהסוגיה שלנו, ואומר שגם בן וגם בת מתחילים באותו גיל את ההשלמה. איך הרמב״ם מתיישב עם הסוגיה, אני לא יודע, הוא כנראה לא פוסק אותה. אבל דברי רבנו מנוח נכנסים היטב ברמב״ם. אוקיי, זה, ההסבר שלו ברמב״ם, אני חושב, מתיישב היטב עם לשונו.
ההתחלה של הרמב״ם, אני חושב שאפשר להסביר אותה בצורה פשוטה, גם בלי רבנו מנוח. בגלל שהרמב״ם לא כותב שם באיזה גיל. הוא אומר, קטן בין 9 ובין 10 שנים. מה פירוש, 9 או 10?
אז הוא מתכוון. יגיד, לפי היכולות שלו.
אוקיי, אז אם ככה, ברור שאין טעם לציין בן או בת, כי זה פשוט אינדיבידואלי, זה לא שיש זמן לבן, ואז...
הכל בסדר, אבל כל הסוגיה שלנו מדברת על גילאים מאוד מוגדרים, ועושה הבדל בין בן לבין בת.
לא, זה ברור שהוא לא פסק, בסדר. זה ברור שהוא לא פסק כמו הסוגיה שלנו, זה נכון.
אתה רק אומר שיכול להיות שגם ברשע יש בת. אז זה אמרתי גם אני. אמרתי שברשע, אפשר להגיד שכשהוא אומר בן, הכוונה גם לבת. אבל הוא לא מביא את הגיל השונה שיש בסוגיה שלנו בין בן לבין בת. זה בכל מקרה רואים שאין ברמב״ם. כן. השאלה האם הרישא מדברת רק על בן, זה ישארתי פתוח, אולי. רבנו מנוח טוען שכן. ואם אנחנו מבינים שכל הפסק של הרמב״ם באמת הוא מכוח הסוגיה בנזיר, אז יש בזה גם היגיון. כי בסוגיה בנזיר כתוב שהדין הזה הוא באמת רק על בן ולא על בת. לא יודע, רמב"ם עצמו אפשר היה לקרוא כמוך, כמובן. אז פה באמת רואים באופן מאוד חד את ההבחנה הזאת בין שני דיני חינוך. אז בעצם מה שיש כאן זה שני אספקטים, כן? אחד זה שאצלנו מדובר בין על בנים בין על בנות, אצלנו בסוגיה, ובנזיר נראה שזה רק על בנים. ב' אצלנו רואים שיש חובה לחנך גם אם לא עושה את המצווה כהלכתה, כי תענית לשעות זה לא כהלכתה, ובסוגיה בסוכה רואים שצריך חינוך כהלכתה. את שתי הסתירות האלה רבנו מנוח מיישב בזה שהסוגיה שלנו לא עוסקת בדין חינוך הרגיל. דין חינוך הרגיל הוא קיום מצוות כהלכתן, כמו שרואים בסוכה. הסוגיה שלנו עוסקת בהרגלת הבן לקיים מצוות. במה עוסקת סוגיית נזיר? סוגיית נזיר גם היא לא עוסקת במצוות חינוך של קיום מצוות כהלכתן, כמו בסוכה, אלא היא עוסקת בהרגלת הקטן לקיים מצוות. וזה, לפי ריש לקיש, קיים רק בבן ולא בבת. הסוגיה שלנו משלבת את שני הדברים, את סוגיית נזיר ואת סוגיית סוכה. סוגיית נזיר זה ההרגלה להיותו גדול, וסוגיית סוכה זה את החיוב במצוות, החיוב העצמי במצוות, זה קיים את המצוות כהלכתן. אומנם בסברה צריך להעיר שלא ברור למה החובה הזאת להרגיל את הקטנים לקיים מצוות כשהם גדולים, למה זה רק על הבן? במצוות שנוגעות אליו, תעשה את זה אצלו. אבל למה לא להרגיל את הבת לקיים מצוות כשהיא תהיה גדולה? יש פה איזושהי תפיסה מאוד מוזרה לגבי חיוב נשים במצוות, אני חושב. אז יש לו איזושהי, אני מריח פה משהו כאילו שאנשים נותנות איזושהי מעטפת לגברים בעצם, אין להם באמת איזושהי מטרה בקיום המצוות שלהם. החיוב שלהם זה רק מעטפת, כדי שהציבור יהיה מקיים מצוות. לכן בסדר, אתה לא צריך להרגיל את הילדה, כי זה לא חיוב עצמי שלה, זה איזושהי אווירה כללית כזו. אולי, אני לא יודע, מין איזו פיסה כזאת של מעמד האישה לא כמטרה לעצמה, אלא כתשתית שמאפשרת לגבר לעשות את מה שהתורה מצפה ממנו. אולי. אחרת, קשה להביא את הסתרה, למה שלא יהיה דין חינוך על הבת כמו על הבן, שניהם חייבים במצוות. על התורה לא אכפת, לחכמים, לא אכפת שהקטנה תדע מה לעשות שהיא תהיה גדולה, להפך. הקטן עוד לומד ויודע, הקטנה אסורה בלימוד תורה, אז איך היא תדע מה לעשות? אז טוב, באמת לא ברור לי פה בדיוק הסברה שלו, אבל זה מה שהוא אומר, והדיוק שלו ברמב״ם הוא בהחלט נשמע. זה נקודה ראשונה. עכשיו, יש כמה חריגות שצריך להעיר עליהן. למשל, תראו בשולחן ערוך, תפריש נון ח' לא יתננו ביום ראשון לקטן את הלולב, קודם שיצא בו, מפני שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים מן התורה. ונמצאים בדעת אחרת מקנה הטענה שהקטן קונה, אבל הוא לא מקנה לאחרים מדאורייתא, אולי מדרבנן הוא יכול להקנות אחרים, אבל לא מדאורייתא. ונמצא שאם החזירו לו אינו מוחזר, כן, הרי ביום הראשון יש דין לכם, צריך ליטול לולב כשהלולב שייך לי. עכשיו אם אני נותן לבן שלי ליטול את הלולב ואני נותן לו את זה שיקנה על מנת להחזיר, זאת אומרת שיחזיר לי את זה, הוא יקנה כדי לצאת בו מדין לכם, ואחרי זה יחזיר לי כדי שאני אוכל לצאת מדין לכם. אז הוא אומר, אל תיתן את זה לקטן לפני שאתה עצמך יצאת ידי חובה. כי אם אתה תרצה לצאת ידי חובה אחרי שנתת לקטן, הקטן קנה את הלולב, והוא לא יכול להקנות לי את זה בחזרה, לא יהיה לי אפשרות לצאת ידי חובת לולב. לא יהיה פה דין לכם. ויש מי שאומר שאם הגיע לעונת הפעוטות, מותר. ואם תופס עם התינוק, כיוון שלא יצא מידו, שפיר דמי, כי אז התינוק לא קנה. זה כמובן מעורר את השאלה, אם התינוק לא קנה, אז מה עשינו פה? הרי חלק ממצוות נטילת לולב, אחד הפרטים, שזה יהיה לכם. עכשיו, אם מדובר שהקטן לא קנה, אז איזה דין חינוך עשית פה? הרי חינוך צריך להיות כהלכתו. והלולב, אין בו את דין לכם ביחס לקטן, כי הקטן לא קנה אותו. כן, אם הגיע לעונת הפעוטות, או כי לא יצא מידו של הגדול, בכל מקרה, אז אתה הרווחת את זה שאתה תוכל לצאת ידי חובה אחר כך. אבל בשביל מה כל התרגיל? בשביל מצוות חינוך לקטן?
כן, הקטן לא מבין בשאלת בעלות.
אתה שומע?
קטן לא מבין בשאלת הבעלות.
זה גמור, אז אם ככה, אז הוא לא יכול לצאת ידי חובה, אז החינוך הזה חסום בפניו.
כן, אני מחנך אותו שידע שצריך לנעניע, איך מנעניעים?
הדין חינוך, הדין חינוך הראשון של רבינו מנוח. רק ההרגלה. אתה לא יכול לעשות את המצווה כהלכתה. הרי הריטב"א למד בסוגיה בסוכה, אצל הלני המלכה, שחינוך צריך לעשות במצווה עם כל פרטיה, כהלכתה. עכשיו, פה הפרט הזה שעלולב יהיה שלך לא מתקיים. אז איזה מצוות חינוך יש פה? אז אתה מציע לפי רבנו מנוח שראינו למעלה, שפה אולי מדובר בלהרגיל אותו למצוות, ולא בדין חינוך של קיום המצווה כהלכתה. יכול להיות, למרות שזה לא כתוב פה. אבל תכף נראה. אז המשנה ברורה שם כותב ככה. רוצה לומר, על ידי זה אין הקטן קונה כלל, ולכן מותר אפילו ולא הגיע לעונת הפעוטות. והוא הדין אם לא מקנה כלל לקטן, או שאומר לו יהיה שלך עד שתצא בו, ואחר כך יהיה שני כבתחילה, דאב אלי כשאול, כנל בסעיף ג' אלא בכל אילו העצות לא מהני, רק לגדול שיהיה יכול אחר כך לצאת בו. אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה, דעה אינו שלו, ולא מקרה לכם, ולא קיים בו אביו מצוות חינוך. בסדר? כל התרגילים האלה נעשים בשביל שה... אבא אחרי זה יצא ידי חובה עם הלולב, שלא תהיה בעיה. אבל את מצוות חינוך האבא לא קיים פה. בסדר? מאיפה זה בא? באותו ריטב"א שראינו קודם. אז למה? עדיין עולה השאלה, אז בשביל מה כל הסיפור הזה? בשביל מה בכלל אתה עושה את זה? אז אל תעשה את זה בכלל. אז אפשר היה להבין במשנה ברורה, בהסבר הזה של המשנה ברורה, שזה נאמר רק כהלכה היפותטית. אם אתה רוצה לעשות את זה לקטן, אין שום חובה, אין ערך גדול בזה גם. אם אתה רוצה לעשות את זה, רק תקפיד שהוא לא יקנה. זה הכל. זאת ההמלטה של שולחן ערוך. השולחן ערוך לא כותב פה, תן לקטן מדין חינוך. הוא לא כותב את זה. כל מה שהוא כותב זה, אל תיתן לו באופן שהוא קונה. לכן אין פה המלצה לתת לו את זה, כי אין פה באמת דין חינוך. רק אם אתה בכל זאת רוצה לתת לו, ואולי יש בזה אפילו עניין, כדי להרגיל אותו במצוות או משהו כזה, אבל זאת לא חובה, זה לא חלק במצוות חינוך, אז תקפיד על זה שהוא לא יקנה. הדין שנאמר בשולחן ערוך זה רק הדין השלילי. רק על מה צריך להקפיד שהוא לא יקנה. אין פה את הדין החיובי שבאמת תן לקטן כדי לחנך אותו. ואולי באמת בעניין הזה אין שום דבר. עוד פעם, זה לא שונה מאוד ממה שאתה הצעת לתלות את זה ברבנו מנוח, כי גם רבנו מנוח אומר שזאת לא חובה מדברי סופרים, על להרגיל אותו למצוות, אלא זה עניינם של ההורים שרוצים ללמד את הילד שלהם, אבל אין עליהם איזושהי חובה מדרבנן לעשות את זה. אז השולחן ערוך מדבר על זה, הוא אומר שאתם עושים את זה, יפה מאוד, תהיו בריאים ותהיה לכם הרבה נחת. זה טוב שאתם עושים את זה, רק שימו לב, מבחינה הלכתית, מה שאני יכול להגיד לכם זה, את זה אין חובה לעשות, הוא לא מה שיש חובה לעשות, זה לא עניין הלכתי, שיקול שלכם. אבל אם אתם עושים את זה, תקפידו שהקטן לא יקנה, כי אחרת אתה לא תוכל לצאת לידי חובה אחר. ויש, אני קורא, חוזר למשנה ברורה, ויש מהאחרונים שסוברים, זה מצוות חינוך מתקיים גם בשאול, דעה גם בזה מתחנך הבן למצוות, וכן משמע במרדכי בשם רעבן. מה זאת אומרת? מה אומרים המרדכי והרעבן? אז אפשר היה להגיד שהם חולקים על הרמב״ם ורבנו מנוח. הם טוענים שמצוות חינוך יכולה לעשות גם לא כהלכתה. אבל זה מוזר, כי הוכחנו את זה בסוגיה בסוכה, מפורש בגמרא, שמצוות חינוך צריכה לעשות כהלכתה. זה התרי חינוך גם אצלנו בגמרא ביומה. לכן נראה לי יותר סביר שהמרדכי והרעבן טוענים שאפילו אם מצוות חינוך יכולה לעשות כהלכתה, הקטן יוצא בשאול, ביום הראשון. איך? הרי ביום הראשון יש דין לכם, שזה יש שלכם. אז פה, פה אפשר להגיד ככה. האחרונים כותבים בכמה מקומות, עוד מעט אני אביא כמה מקומות לזה, שבמקום שבו כל הבעיה במצווה של הקטן היא מחמת קטנותו, אז אין בעיה. זאת אומרת, אם אתה נותן לו לולב לא כשר, לא עשית מצוות חינוך, לא קיימת מצוות חינוך. אבל אם אתה נותן לו לולב, וכל הבעיה זה שהוא לא יכול לקנות בגלל קטנותו, אז זה שהוא נטל את הלולב, הרי מבחינתו הוא עשה מצווה כהלכתה. כל מה שפגם במצווה זה פשוט זה שהוא קטן, לא שהוא עשה מצווה שהיא לא כדין, אלא זה שהוא קטן גרם לזה שהמצווה היא... טוב, זה שהוא קטן זה בלתיין, אז זה לא מפריע לי. את זה אתה יכול לעשות. וככה מסבירים את הראב"ן והמרדכי, שהם אומרים כך, לולב שאול, מה שאתה יכול לעשות, גם בזה הבן מתחנך למצוות, מה עם חינוך שצריך לעשות כהלכתו? זה נעשה כהלכתו. אם תיתן את זה לקטן, לאותו ילד, כשהוא יהיה כבר גדול, תעשה את אותו דבר, וזה יהיה בסדר, נכון? כרגע זה לא בסדר רק בחמת קטנותו, אבל אתה עושה את כל הפעולות בדיוק כמו שהן צריכות לעשות כשהוא גדול. זה מצוות חינוך כהלכתה.
לא אכפת לי שמי. אבל כן יכול לקנות.
לא שומע?
קטן כן יכול לקנות, הוא רק לא יכול להחזיר.
בקטן שיכול לקנות ולא יכול להחזיר, ההסבר הזה לא יכול להיות. יכול להיות שהמרדכי והראב"ן לא יסכימו לזה. אני מדבר על קטן שלא יכול לקנות, שלא הגיע לעונת, שהגיע לעונת הפעוטות או משהו כזה. בסדר? אז הם מדברים רק על זה. המשנה ברורה עוסק בסעיף הזה. אז הטענה היא שבמקום שבו מה שמפריע או מה שפוגם את המצווה של הקטן, זה רק עצם הקטנות, אבל הפעולה כשלעצמה, אם היית מצלם את הפעולה הזאת, ולא היית יודע שהילד הזה הוא קטן, היית אומר, אין בעיה, זאת מצווה כהלכתה. זה בסדר גמור. זאת הטענה. עכשיו תשימו לב, מה זה בעצם אומר? אני קודם, אני אמרתי, שהתרי חינוכי ויחבנו מנוח וכולי, נבחנים זה, נבדלים זה מזה באופן מהותי. כי החינוך של לקיים את המצווה כהלכתה, פירושה שהקטן צריך לקיים מצווה. זה לא הרגלה לקראת העתיד, נכון? פה יוצא לא כך. כי הרי אם הקטן עצמו צריך לקיים מצווה, מה אכפת לי שהוא לא קיים את המצווה בגלל היותו קטן? תכלס הוא לא קיים את המצווה. והרי יש חובה גם על קטן לקיים את המצווה, אז מה זה עוזר? נראה שהראב"ן והמרדכי, גם אם אני צודק, שהם מכניסים את זה בהתאם לסוגיית סוכה גם, זה לא סותר את סוגיית סוכה. זה לא מהדין של סוגיית נזיר, זה מהדין של סוגיית סוכה, שהקטן צריך לקיים את המצווה כהלכתה. עדיין הם מבינים את זה שזאת מצווה עם הפנים לעתיד. לא כמו שהסברתי, קודם הסברתי שההרגלה במצוות זה מצווה עם הפנים לעתיד, כדי לעזור לו או לוודא שהוא יקיים מצוות כשהוא יהיה גדול, שהוא ידע לקיים מצוות, שיהיה לו מוטיבציה וכו'. זה עם הפנים לעתיד. הקיום של המצווה כהלכתה הוא חובה עכשווית, לא עם הפנים לעתיד. קטן צריך לקיים מצוות, נדבר על זה בהמשך עוד רגע למה, אבל קטן חייב לקיים מצוות עכשיו, לא עם הפנים לעתיד. אם זה היה כך, לא היה מקום להסביר את מה שהסברתי עכשיו במרדכי ובראב"ן. כי גם אם הפגם במצווה הוא מחמת היותו קטן, אבל תכלס המצווה פגומה, הוא לא קיים את המצווה, מה זה משנה למה? הם כנראה מבינים שגם קיום המצווה כהלכתה זה עם פנים לעתיד. והם כנראה מבינים שבאמת מדובר פה, התרי חינוך הזה באמת תהליך מדורג, מה ששללתי בגמרא וברמב"ם. והם בעצם אומרים שזה הכל עם הפנים לעתיד. רק יש דין או חובה כחלק ממצוות חינוך, שבהתחלה אתה מתחיל עם זה מה שהקטן יכול לעשות. זה עוד לא ממש מצוות חינוך, אבל זה ההתחלה. אתה צריך להגיע בסוף למצב שבו עוד לפני גיל 13 או 12 לבנות, הוא כבר מגיע למצב שהוא עושה את המצווה כהלכתה. זה מה שאתה צריך לעשות, כי אתה צריך להסביר לו, זה כחלק מהחינוך, לא בגלל שהוא חייב במצווה, אלא כחלק מהחינוך, הוא צריך להגיע לעשות את המצווה עם כל פרטיה, כי אז אתה יודע שהוא כבר מוכן להיות גדול, לקיים את חובתו, אוקיי? אומר המרדכי והראב"ן, אם זה כך, אין לי בעיה עם זה, במצוות כאלה שהקטנות לא מאפשרת לו את זה. אני לא יכול להגיע לפני גיל גדלות, לקיום מלא של המצווה, אבל זה לא משנה, כי הרי לימדתי אותו בצורה מושלמת מה צריך לעשות, זה שהתוצאה היא שעדיין אין פה מצווה, זה לא מעניין, אין פה בעיה בתוצאה, כי הקטן לא חייב באמת במצוות, אלא אני צריך להרגיל אותו לזה שכשהוא יהיה גדול, שיקיים את המצווה, ובסוף התהליך הזה צריך להגיע לקיום של המצווה כהלכתה. הגעתי. זה שזה לא יצא קיום מצווה, אז מה? הקטן לא חייב במצוות. את הרעבן והמודחי כנראה מבינים שזה דין, גם הדין של ההשלמה של המצוות כהלכתן, הוא בעצם כדי להרגיל אותם. זאת אומרת, הם לא מקבלים את החילוק שעושה רבנו מנוח בין הגמרא בנזיר לגמרא בסוכה, או מה אולי מה שעושה הרמב"ם, בין רבנו מנוח צודק. בין הגמרא בנזיר לגמרא בסוכה, או התרי חינוכי לגמרא שלנו. הם קוראים את התרי חינוכי בגמרא שלנו כתהליך. שהחינוך השני הוא בסך הכל השלב האחרון בתהליך החינוכי של החינוך הראשון. פשוט מגיעים בסוף לידע שלהם, לומדים לאט לאט, עד שמגיעים לקיום מלא של המצווה. וברגע שהגעת לקיום מלא של המצווה, מבחינת מה שאתה עושה, לא אכפת לי אם לא יצאת ידי חובה באמת, שאין פה באמת מצווה שנעשתה, כי אתה קטן ואתה לא יכול לקנות. זה לא משנה לי, כי כל הסיפור הזה הוא עם הפנים לעתיד, אין חובה על הקטן עכשיו. אוקיי? כך משתמע במורדכי וברעבן. בואו נראה, שהוא בשער הציון, כותב ככה, ובקיעי הדעת מחזירים אותו למקומו, והתינוקות מעצמם נוטלים אותו ומברכים עליו, וכן איתה באור זרוע בשם רעבן, ומדשיבח אותן, משמע דסבירה לה כן להלכה. ולדעה הראשונה, לא, לא קיים אהב מצוות חינוך, אלא ודאי דסבירה לה, זה מצוות חינוך הוא רק על עצם המצווה, ולא על פרטי המצווה. מה הוא אומר? מצוות חינוך לא צריכה להיות כהלכתה. תעשה את המצווה, אבל לא צריך לצאת ידי חובה עם כל הפרטים. ואחר כך מצאתי בברכי יוסף, שגם הוא כתב, ומזה משמע דסבירה ליל הרעבן, ויוכל הקטן ליטול לולב בלא הקנאה. אין שם שרצה לדחות קצת, ואפשר דיוכל להניח קטן לברך אף שלא קדים. אבל מה יענה דעה על כל פנים האב לא קיים מצוות, מצוות חינוך. והמי קרא אותם בקיאי הדעת, אלא ודאי דייצא בזה ידי חינוך גם כן. לכן ברור שהאבא גם יוצא ידי מצוות חינוך, לא רק שמותר לו לאפשר את זה לקטן לעשות, אלא האבא גם יוצא בזה מצוות חינוך, אז רואים שהחינוך לא צריך להיות כהלכתו, וכן, וגם פשטיות הלשון בשולחן ערוך, וכתב שפיר דמי, משמע גם כן, דיוכל אביו לעשות כן לכתחילה, ולברך אמו, וכיוצא בזה, הרי אם אתה יכול לברך, זה אומר שזאת מצוות חינוך, זה ברכה לבטלה, ומה דהביאו היה בראש, כבר דחה אותו בברכי יוסף, היה שם. אז פה הוא אומר שהאבא גם יוצא ידי מצוות חינוך. וזה לכאורה סותר את המשנה ברורה שראינו למעלה, שהרציון שראינו למעלה, שהוא מביא את הריטווה שצריך לחנך את הקטן עם כל הפרטים, על המצוות כהלכתן, לולב כשר. ופה הוא אומר, בשלווה ובנחת, אמירה שהיא סותרת לחלוטין. על כורחנו צריך להגיד, שהוא מדבר על מצווה כהלכתה, שמה שמונע זה רק הקטנות, אבל המצווה פה נעשתה כהלכתה, על זה הוא מדבר, ואז יוצא שגם המשנה ברורה, כשהוא מביא את הריטווה, אז הוא מבין בריטווה לא שהקטן צריך לעשות מצווה, לכן היא צריכה להיות כהלכתה, כדי שהוא יצא ידי חובה, זה חובה על האבא, לחנך את הקטן שידע מה לעשות כשהוא יהיה גדול, רק החובה הזאת מסתיימת כמו הרעבן שראינו, החובה הזאת מסתיימת בקיום מלא של המצווה עם כל פרטיה, אבל שני דיני החינוך הם עם הפנים לעתיד. כך לומד המשנה ברורה, כך לומד הרעבן, והמשנה ברורה כך לומד גם את הריטווה. שמה שהריטווה אומר שצריך לקיים את המצווה כהלכתה, זה לא שבאמת יש דין כזה על דין חינוך, זה רק הסיום של התהליך החינוכי. התהליך החינוכי זה התחלה. הסיום של התהליך החינוכי, כי חנוכת המזבח זה התחלה. הסיום של ההתחלה. יש בהלכות ציצית, כן, אז המשנה ברורה מביא, בסימן י"ד, המשנה ברורה מביא, מה קורה אם קטן קושר ציצית לעצמו. עכשיו, קטן הוא לא בר עשייה לשמה, אין לו דעת. ציצית צריך לקשור לשמה. אז השאלה, האם אפשר להלביש את הציצית הזאת לקטן? אז הוא מביא שם שתי דעות, והוא מאיר על העניין הזה, ש, יש פה בעיה שהקשירה היא לא הייתה לשמה, ובכל זאת הוא מביא דעה שמותר להלביש לקטן את הציצית הזאת. למה? אני טוען ששוב פעם, זה בגלל שהמבט, גם בחינוך של ההשלמה, של העשייה כהלכתה, המבט הוא מבט לעתיד, ובמקום שכל הבעיה היא רק הקטנות של הקטן, אבל מה שהוא עושה זאת מצווה כהלכתה, אם היית מצלם את המצווה, ולא היית יודע שהוא קטן, זאת הייתה מצווה כהלכתה. זה בסדר גמור מדיני חינוך. שוב פעם רואים במשנה ברורה את אותה תפיסה, שכשהוא הביא את הריטווה, הוא הבין את הריטווה לא כמו שרבנו מנוח מבין, שיש מצווה לעשות את המצווה, זה חינוך מדין אחר, כהלכתה, אלא זה עם הפנים לעתיד, גם המצווה לעשות את המצווה כהלכתה זה רק עם הפנים לעתיד, והנפקמינה, מה קורה כשאתה עושה את המצווה כהלכתה, אבל מחמת הקטנות עדיין אתה לא יוצא פה ידי חובה, לפי המשנה ברורה והרעבן זה בסדר גמור, לפי רבנו מנוח זה לא בסדר גמור, כי אתה צריך לקיים את המצווה, והקטן לא קיים את המצווה. אז יש עניין להרגיל אותו לעשות מצווה, זה בסדר גמור, אבל זאת לא מצוות חינוך מדרבנן. אז איך נעשה את מצוות חינוך מדרבנן בלולב ביום הראשון, או בציצית? בציצית אנחנו נצטרך לקשור לו את הציצית ונלביש לו אותה, כי אם הוא יקשור אז הציצית לא קשרה, ובלולב באמת לא תהיה מצוות חינוך. כי הוא לא יכול, הוא קטן, הוא לא יכול לקנות את ביום הראשון, הוא לא יוכל לקנות את הלולב. תהיה רק החובה להרגיל אותו, אבל לא תהיה מצוות חינוך, תהיה העניין להרגיל אותו, זה לא חובה לפי הרבן המנוח, אבל לא תהיה החובה לקיים את המצווה, כי אי אפשר פשוט, מה לעשות? אז בזה אי אפשר. אבל לפי המשנה ברורה זה לא ככה. המשנה ברורה מציג תפיסה אחרת, שזה כן עניין הדרגתי, אתרי חינוכי האלה. בקיצור, רבן המנוח והמשנה ברורה בעצם חלוקים בשאלה, איך אנחנו מתייחסים לתרי חינוכי של הסוגיה שלנו. האם התרי חינוכי של הסוגיה שלנו זה תהליך הדרגתי שכולו עם הפנים לעתיד, כמו שלומדים המשנה ברורה, הרעבן המרדכי, או שרבנו מנוח והדעה הראשונה במשנה ברורה אומרים לא, אתה צריך לעשות כהלכתו, ואם זה לא כהלכתו, אפילו אם זה מחמת הקטנות, לא יצאת ידי חובה של הדין השני, של רבנו מנוח. יש את הדין הראשון, שיש עניין להרגיל אותו, כמה שאתה יכול, מה שתצליח, תצליח. אבל דין כי לקיים מצוות בעודו קטן, את זה אתה לא יוצא ידי חובה, גם אם זה מחמת הקטנות. הזכרתי כבר את מה הסיפור הזה על אבני נזר, הבאתי את זה בסוגיה קודמת, כן, שאבא שלו שלח אותו לאכול ביום כיפור, עם הקידוש שם, כן? אבא שלו שלח אותו לאכול ביום כיפור, שחל בשבת, וכשהוא חזר לבית הכנסת, אז אבא שלו שואל אותו אם הוא עשה קידוש. אז הוא אמר שלא. אבל מה זאת אומרת, אכלת במועד, למה אתה לא עושה קידוש? אז הוא אומר, כיוון שכל החובה לעשות קידוש עליי, זה מדין חינוך. מה זה דין חינוך? שאני ידע מה לעשות שאני אהיה גדול, אבל כשאני אהיה גדול אני לא אוכל ביום כיפור. אז אין דין לקדש עכשיו, כי זה לא אמור להרגיל אותי לעשות משהו כשאני אהיה גדול. זה הלך מחשבה מאוד דומה למה שראינו פה במשנה ברורה. ובעצם גם הדין לקיים את המצוות כהלכתן הוא עם הפנים לעתיד. ואם אתה עושה את זה באופן שכשתעשה את זה בעתיד זה יהיה בסדר, זה מצוות חינוך למהדרין, למרות שכרגע זה לא בסדר. הצד השני של המטבע זה אבני נזר. שאם יש משהו שכשתהיה גדול הוא לא יהיה רלוונטי, אז גם אין עניין לחנך אותך אליו כשאתה קטן. אפשר לדון כמובן שצריך לחנך אותך מה יקרה כשתהיה חולה. בתור גדול ותאכל. אולי צריך לחנך אותך שכשאוכלים, אפילו אם אתה חולה, ותעשה קידוש. אפשר להתפלפל על זה, אבל צורת החשיבה הזאת של אבני נזר, היא הצד השני של המטבע של מה שראינו פה במשנה ברורה וברעבן ובסיעת הפוסקים הזאת. אוקיי? טוב, בואו נעצור לחמש דקות התרעננות, ונחזור אחרי זה להמשיך את השיעור. אוקיי. בואו נחזור, חברים. דיקו מצלמות, מי שעדיין מחובה. אהרון, אתה איתנו? אהרון? אוקיי, בואו נתחיל. או בואו נמשיך. טוב, אז הזכרנו את הסוגיה במסכת נזיר, שממנה יוצא, שלפחות לריש לקיש, מצוות חינוך היא רק על בנים ולא על בנות, רק נראה את זה בקצרה. כן, כתוב, האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. והגמרא שם אומרת ככה, איש אין אבל אישה לא, מה היא טעמה? למה האיש מדיר ולא האישה? רבי יוחנן אמר, הלכה היא בנזיר. הלכה למשה מסיני, היא הלכה מיוחדת. רבי יוסי ורב חנינה אמר, ריש לקיש כדי לחנכו במצוות. שזה דין חינוך. שואלת הגמרא, יחי אפילו אישה נמי, האישה לא צריכה לחנך את הבן שלו במצוות. כסבר, איש חייב לחנך בנו במצוות, ואין האישה חייבת לחנך את בנה. אז זה חלוקת תפקידים בין ההורים. האיש חייב לחנך את בנו ולא האישה. וישתם על הרבי יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר, אמתו לאחי בנו אין ביתו לא. כתוב, גם במדיר זה הגבר וגם במודר זה רק הבן, כן? אז למה כתוב בנו ולא ביתו? אז אם זה הלכה בנזיר, כנראה הלכה אומרת שזה רק על בן. אלא לריש לקיש, אפילו ביתו, זאת אומרת הגמרא, כסבר, בנו חייב לחנכו, ביתו אינו חייב לחנכה. בסדר? אז רואים, שמצוות חינוך מוטלת רק על הבן ולא על הבת. עכשיו פה בפשטות נראה שזה רק דעת ריש לקיש. כן, רבי יוחנן לכאורה משמע לא ככה, כי זה רבי יוחנן, הגמרא אומרת שלפי רבי יוחנן ברור למה זה רק בן ולא בת, כי לרבי יוחנן זאת הלכה בנזיר, משמע שמדיני חינוך הרגילים זה לא היה ברור, זה גם בבן וגם בבת. ריש לקיש עונה שלא, שגם בדיני חינוך יש הבדל בין בן לבין בת. כן, מה שראינו אגב בחצי שיעור, גם אותו דבר, כן, השאלה, האם, לגבי עקבי, בריאה בפני עצמה, וכל מה שראינו בסוגיה הקודמת, גם כמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ריש לקיש נכנס למצוקה ועונה תירוץ. השאלה אם התירוץ הזה מקובל גם על רבי יוחנן או לא. בסדר? אז פה גם חלק מהראשונים מניחים, שרבי יוחנן חולק על ריש לקיש, והוא טוען שיש חינוך, מצוות חינוך גם על בן וגם על בת, אבל לפי, וכנראה גם חובה לחנך, זה גם על האבא וגם על האמא, וזה רק דעת ריש לקיש שלא נפסקה להלכה, אבל יש ראשונים שטוענים שלא. רבי יוחנן, הגמרא בהתחלה לא הייתה מודעת לזה שיש הבדל כזה בדין חינוך בין בן לבת ובין אבא לאמא. אחרי שהיא גילתה את זה דרך ריש לקיש, אין סיבה להניח שגם רבי יוחנן חולק על זה, גם רבי יוחנן מסכים לזה, הוא רק לא צריך להגיע לזה, כי זאת הלכה בנזיר. אבל, לא, אבל עקרונית זה נכון גם לשיטתו. אפשר, לוגית אפשר להגיד את זה, למרות שפשט הגמרא פחות נראה ככה, אבל עקרונית אפשר לומר את זה. עכשיו, בתוספות ישנים אצלנו בסוגיה, אני חוזר אלינו לגמרא, תוספות ישנים אצלנו בסוגיה, אומר ככה, בין 8 ו-9 מחנכים ובתינוקת, כן? קשי לי, דאמרינן בנזיר פרק מי שאמר הרי אני נזיר, גמרא, איש מדיר את בנו בנזיר כדי ריש לקיש, דאמר כדי לחנכו במצוות, בנו אין ביתו לו, וביתו אין חייב לחנכה. אז פה רואים שביומה, שזה בין בבן, בין בבת, בסוכה כמובן, אין דרך לדעת על מה מדובר, כי בסוכה המצווה היא מצוות עשה של הזמן גרמה, אז גם בגדולים זאת מצווה שמוטלת רק על זכרים. אז לכן בקטנים ברור שלא יהיה דין חינוך על בנות בסוכה, אפילו בתור גדולות הן לא חייבות, אז מהגמרה בסוכה אי אפשר להביא ראיה לא לפה ולא לשם, זה פתוח. אבל בגמרה ביומה רואים שהחינוך היא גם על, הוא גם על בנות ולא רק על בנים. אז איך זה מתיישב עם הגמרה ב... בנזיר. עכשיו שימו לב, מה הבעיה? מה שלנו? זה בדעת רבי יוחנן, שהלכה כמותו. למה, מה קשה? אז התופות ישנים מניח, שכנראה בגמרא שם גם רבי יוחנן מקבל את מה שאמר ריש לקיש. שיש הבדל לעניין חינוך בין בן לבת ובין אבא לאמא. ולכן הוא מקשה סתירה מהסוגיה שלנו. ויש לומר, אומר התוספות ישנים, דעתם לא איירי, אלא דווקא לעניין נזירות. אבל ודאי, לעניין שאר מצוות, חייב לחנך. מה זאת אומרת? זה דין מיוחד בנזירות, גם לריש לקיש, שמה שכתוב שם שזאת הלכה בנזיר, רע. גם לריש לקיש שם מה שכתוב שם זה מדין חינוך, זה דין חינוך בנזירות ספציפית. בנזירות ספציפית יש עניין לעשות את זה רק לבנים ולא לבנות, אבל דין חינוך הכללי הוא גם לבנות. מה הם מיוחד בנזירות? לא יודע, אין עניין כנראה שבנות תהיינה נזירות. לכן לא רוצים שההורים ידרבנו את הבנות שלהם להיות נזירות. בנים כן, אבל זה רק עניין ספציפי לנזיר, ובמובן הזה זה מעניין, כי מה שרבי יוחנן אומר, הלכה היא בנזיר, בעצם יוצא שגם לפי ריש לקיש זאת הלכה מיוחדת בנזיר, אמנם מדרבנן, אבל זה עדיין רק הלכה מיוחדת בנזיר, עוד פעם, לא משמע ככה בגמרא, אבל ככה זה נראה. ואם תאמר, ממשיך התוספות ישנים, ואם תאמר, עד האמרינן בכל דוקטה קטן וכן נבלות אין בית דין מצווים להפרישו, השתא חינוכי מחנחינן, הפרושי מאיסורא מבעיה, אתה אומר שקטן וכן נבלות בית דין לא מצווים להפרישו, אז אתה לא צריך להפריש אותו מאיסורים, אז אתה צריך לוודא שהוא יקיים מצוות, הנחה שלו כמובן שהפרשה מאיסורים זה משהו יותר יסודי מאשר חינוך לקראת קיום מצוות, שעל זה אפשר לדון דרך אגב, למשל עשה דוחה לא תעשה. זאת אומרת, מצוות עשה לכאורה יותר חמורות ממצוות לא תעשה. נכון שמבחינת להוציא את כל ממונו, אז עליו אתה צריך להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור. במצוות עשה עד חומש, המבזבז על לבזבז יותר מחומש. אז יש צדדים לכאן ולכאן, אבל התוספות ישנים טוען שזה קל וחומר. אם בית דין לא מצווים להפרישו מייסורים, אין סיבה שבמצוות יהיה דין לחנך אותו. אז איך מתיישב, עכשיו זאת שאלה כללית, איך מתיישבת העובדה שיש דין חינוך עם פסיקת ההלכה שקטן אוכל לבלות אין בית דין מצווים להפרישו? זאת לא שאלה על הסוגיה שלנו, זאת שאלה על מצוות חינוך בכלל. ואומר הרב רבי אליעזר ממיץ, בחינוך לא שייך אלא שיעשה מצווה, ולא פרושה מייסורה. מה זאת אומרת? במצוות חינוך לא שייכת, אלא רק במצוות עשה, לא בלאווים. למה? מה הרעיון מאחורי זה? אני מניח שהוא תופס את מצוות החינוך כאיזשהו ניסיון להרגיל את הילד דרך הידיים והרגליים לקיים מצוות. זה שייך רק במצוות עשה. זאת לא תעשה, אתה צריך לא לאכול חזיר, אין פה מה להתרגל לאי עשייה. עוד פעם, אם המטרה הייתה לחנך אותו במובן של לתת לו את ההשכלה ההלכתית, אני לא רואה הבדל במצוות עשה ולא תעשה. הוא צריך לדעת מה צריך לעשות ומה אסור לעשות. כנראה שהוא מבין שהחינוך זה ההרגלה לבצע, כן, להכניס לו דרך הידיים והרגליים את העשייה של המצוות, שיעסוק בזה בגופו. זה שייך רק במצוות עשה, לא במצוות לא תעשה. גם על זה יש מקום להעיר, יש מצוות לא תעשה שמתקיימות בקום עשה. למשל, לא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד על דם רעך זה לאו. וכדי לא לעבור על הלאו, אני אמור לבצע מעשה. אני רואה את הבן שלי, אני רואה מישהו אחר שטובע בנהר, אני צריך לקום לעשות מעשה ולהציל אותו. אם אני חודל ולא עושה את המעשה, עברתי על לאו. יש עוד לאווים כאלה, לא תשים דמים בביתך, זה גם לאו. בשביל לא לעבור עליו מה צריך לעשות, צריך להקים מעקה בבית, צריך לעשות פעולה אקטיבית. יש לאווים שהעניין הוא, זאת אומרת, מה שהם דורשים ממני זה עשיית מעשה, אבל כמובן שעדיין המעשה מצד עצמו הוא לא מעשה שיש לו ערך, אלא הוא רק בא למנוע היקשלות בלב. לכן אין עניין להרגיל את הבן אדם לעשות את המעשה הזה. אני צריך להכניס לו לדם, לברידים, את העניין הזה של קיום מצוות, וזה שייך רק במצוות עשה ולא בלבי. אז איך זה מיישב? שקטן אוכל לבלות, אין בית דין מצווים להפרישו, אתם מדבר על לבים, קטן אוכל לבלות, זה איסורים. מצוות חינוך מדברת על מצוות עשה, והקל וחומר שהוא אמר למעלה, כן, הרי הוא עושה קל וחומר, אם קטן אוכל לבלות, אין בית דין מצווים להפרישו, אז חינוך ודאי לא צריך לעשות. זה לא נכון, הקל וחומר הוא לא נכון. כי חינוך זה על מצוות עשה, והפרשה מאיסור זה על לבים. וזה אין שום קל וחומר, במצוות עשה, אתה צריך להרגיל אותו לעשות את המעשה. בלבים אין עניין להרגיל אותו, אז לכן אין מצווה גם להפריש אותו.
אז איסור אכילה ביום כיפור נחשב מצוות עשה של תענית?
זה המשפט הבא. בואו נמשיך לקרוא, המשפט הבא שלו. ועד הקרין הנחה חינוך במה שמענין אותו ביום כיפור, בדיוק השאלה שלך, הרי יום כיפור זה לב, אז למה יש פה מצוות חינוך על לבים? זאת אומרת, אין זה הפרושה מאיסורה שמפרישים אותו מלאכול, אלא הוא חינוך שמחנכים אותו במצוות והיא ניתם את נפשותיכם. יש הרי פה גם מצוות עשה וגם לב. אז הוא אומר, אפשר היה לקרוא אותו שאין פה לב אלא רק עשה. באמת בתורה עצמה מופיע רק והיא ניתם את נפשותיכם, לא מופיע איסור אכילה ביום כיפור. מופיע רק והיא ניתם את נפשותיכם. והגמרה בדף, בליפי א', משהו כזה, יש שם חצי עמוד, שבו הגמרא מתפתלת, נסתכל על זה, נכון? אני משתף איתכם בגמרא ביום פי א' עמוד א', גמרא, אמר יש לקיש, מפני מה לא נאמרה אזהרה בעינוי? אין אזהרה באכילה ביום כיפור. יש מצווה של והיא ניתם את נפשותיכם, אבל אין אזהרה, אין לב. למה? עכשיו השאלה מה זה נקרא לא נאמרה? אין לב או שיש לב רק אין עליו אזהרה בתורה? פשוט אם אין אזהרה בתורה אז גם אין לב. אבל הגמרא אומרת משום דלא אפשר. אין דרך לנסח את האיסור הזה. איך היא נכתוב? נכתוב רחמנה לא יאכל, אכילה בכזית. נכתוב רחמנה לא תאונה, קום אכול משמע. כן, כי זה, אולי נגיד היא שמר פן לא תאונה, אם כן נפי של אולה, ואז היה יוצא שני להבים, לא להב אחד. בקיצור, אין דרך לנסח את זה, כך טוענת הגמרא. היא שמר במצוות העינוי, היא שמר דלב ולב, היא שמר דעשה עשה, אל תסור מן העינוי. בקיצור, יש פה התפלפלות שלמה, למה לא נאמר לב ביום כיפור? באופן עקרוני, לפי רוב הראשונים, יש לב ביום כיפור על אכילה. הוא רק לא נאמר בתורה, כי אי אפשר, לפי ריש לקיש. וזה הגמרא מביאה אפשרות בכל זאת ללמוד את זה. או מדרשה, או מאיזשהו אופן אחר, לא משנה. אבל לפי ריש לקיש, לא נאמר לב. עכשיו שתי אפשרויות, לפי רוב הראשונים לא נאמר, אבל יש. הוא לא נאמר כי אי אפשר להגיד אותו. אז איך אתה יודע שיש? לא יודע, מסורת, מה שלא יהיה. אפשרות שנייה, שלפי ריש לקיש באמת אין לב, יש רק עשה. והכרת ביום כיפור הוא על העשה, לא על הלב. כמו כרת של פסח ושל מילה. גם ביום כיפור כרת הוא על עשה. ובאמת, אם תסתכלו בספר המצוות של רס"ג, רס"ג לא מביא לב על אכילה ביום כיפור. רק עשה. אני חושב שרבי רוחם פרלה מסביר שזאת הסיבה. אין בתורה עזרה, אז זה רק עשה. עכשיו, אם אני חוזר לתוספות ישנים, בתוספות ישנים אפשר לקרוא את זה בשתי הצורות. או שהוא לומד כמו רס"ג, ריש לקיש, כן? שאין בכלל לב, ואז מה שכתוב פה חינוך הוא באמת על מצוות עשה של והיא ניתם את נפשותיכם, כי אין לב. אבל זה לא הכרחי כמובן, גם לפי הראשונים שיש לב ביום כיפור, אבל ברור הרי שיש גם עשה. אז מצוות החינוך אצלנו בסוגיה, היא רק החינוך לעשה שבדבר, באמת מבחינת הלב, אין בעיה, כי קטן אוכל לבלות, אין בית דין מצווים להפרישו. ורבי אומר, אני ממשיך לקרוא בתוספות ישנים, ורבי אומר, וחינוך לא שייך אלא באב, אבל באדם אחר לא שייך, וכן עד כאן בעצם הנחנו שחינוך וקטן אוכל לבלות, זה פונה לאותם נמענים. עכשיו, אם קטן אוכל לבלות, בידים מצווים או לא מצווים להפרישו, הכוונה, לא הכוונה שם לבידים כמובן, הכוונה לכל אחד, כל אחד שרואה אותם. אז יותר שגם חינוך בעצם זה מצווה על כל אחד, לאו דווקא על ההורים. זה ההנחה של התוספות ישנים עד כאן. עכשיו, רבו אומר לו, חינוך שייך רק באבא, אבל באדם אחר לא שייך בי חינוך. מה שכתוב, קטן אוכל לבלות, אין בידים מצווים להפרישו, זה מדבר על שאר האנשים בעולם, לא על ההורים. או ההורים או על האבא, כן, ראינו ריש לקיש ורבי יוחנן. אבל ההורים, נכון שזה לא מדין קטן אוכל לבלות, בית דין לא מצווים להפרישו, אבל זה כן מדין חינוך שהוא מוטל על ההורים. ושוב פעם אין את הקל וחומר הזה. ההורים יצטרכו כמובן לחנך את הילדים בין בלאו בין בעשה לפי התירוץ הזה. החינוך הוא לא רק על מצוות עשה כמו שבתירוץ של רבי אליעזר ממיץ. זה גם הלאווים. רק שהמצווה הזאת מוטלת רק על ההורים. אנשים אחרים, או בית דין, או כן, כל העולם, הם לא מצווים להפריש את הקטן, לא מאיסור ולא מביטול עשה. כי קטן אוכל לבלות, אין בית דין מצווים להפריש, ההבדלה היא לא בין לאו לבין עשה, אלא בין ההורים לבין אנשים אחרים. והנפקמינה היא מה קורה בלאווים. האם ההורים צריכים לחנך את הילדים שלהם על לאווים? לפי רבי אליעזר ממיץ, לא. ולפי הרבו, של התוספות ישנים, כן. ילקח נמי, אין נזרים להפרישו. כי זה אנשים אחרים. ומעשה דהלני המלכה, שישבה היא ושבעה בניה בסוכה, אז הרי שם האמא חינכה אותם, ומצוות החינוך הרי רק על האבא, אז זה כבר הוא תרץ למעלה, אתם זוכרים. מה הוא תרץ למעלה? שזה דין מיוחד בנזירות. גם ריש לקיש מסכים שיש מצווה, על האבא ועל האמא, וזה דין מיוחד בנזירות. פה לכאורה יש תירוץ אחר. שמה? ששם זה האמא חינכה, אבל הרי דין חינוך רק על האבא, שמה היה להם אב וחינכם בכך. ואפילו לא היה להם אב, הייתה מחנכתם למצווה באלמה. טוב, זה תירוץ אחר. זה קצת מוזר, הייתה מחנכתם למצווה באלמה, אז זה לא באמת קיימה את מצוות חינוך. אז מה הקושיה מזה שיושיבה אותם על מעל 20 אמה? זה מה שהגמרא שם אומרת, ועוד שכל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים. מה הכוונה? שלמרות שהיא לא הייתה חייבת במצוות חינוך, היא בכל זאת עשתה על פי מה שחכמים הורו למי שכן חייב במצוות חינוך. כך צריך לקרוא את זה לפי התוספות השנים הזה. עכשיו השאלה, האם זה תירוץ אחר מהתירוץ הראשון? תירוץ הראשון הרי אמר שהגמרא בנזיר מדברת רק על נזירות, אבל עקרונית יש מצווה גם על הבן וגם על הבת. אני לא בטוח, כי הרי הגמרא בנזיר אומרת שני דברים. היא עושה הבחנה בין בן לבת, ובין אבא לאמא. בגמרא למעלה הדיון היה, למה זה רק על, למה אצלנו בגמרא ביומא, זה גם על, על הבת ולא רק על הבן. אז על זה אומרים, כי דין חינוך מוטל גם על הבת. בנזירות יש מקרה מיוחד, ששם דין חינוך הוא רק על הבן. פה, רבו של התוספות ישנים, עוסק בהורים, לא בילדים. למה הלני המלכה שהייתה אימא, למה היא חינכה? הרי אימא לא מחויבת, רק האבא מחויב. זה לא השאלה על הילדים, זה שאלה על ההורים. ויכול להיות שזה לא שני תירוצים חלוקים. אלא לגבי הילדים, באמת, מצוות החינוך היא בין על האבא, בין על הילד, בין על הילדה, חוץ מנזירות. וזה מה שאמרתי, גם זאת הסברה הפשוטה. אם הילדה חייבת במצוות, למה שלא יצטרכו לחנך אותה? מה ההבדל בינה לבין הבן? לכן, מאוד סביר מה שתוספות ישנים אומר בהתחלה, שזה רק נאמר על נזירות אצל ריש לקיש. לא ריש לקיש, זה גם רבי יוחנן מסכים אחרת עם קושיה, אבל הם אמרו את זה רק על נזירות. אבל מצוות חינוך באופן כללי זה גם על בן וגם על בת. בקטע האחרון הוא מדבר, כן, אבל הלני המלכה הייתה האימא. והגמרא בנזיר גם אומרת שמצוות חינוך היא רק על האבא. וזה התוספות ישנים מניח שזה כבר דין כללי, לא רק בנזירות. ולכן את זה אי אפשר ליישב כמו שהוא יישב למעלה. אז זה מה שהוא אומר, אולי היה להם אבא או שהיא חינכה אותם בהתנדבות, כמו שהיא לא הייתה חייבת. ואז זה אומר שהתירוץ הזה הוא לא אלטרנטיבה לתירוץ שהיה כתוב למעלה. הוא המשך שלו. מה שהכתוב למעלה זה על הבן והבת, מה שמדובר פה זה על האבא והאימא, ואז יוצא שהדברי הגמרא בנזיר, הם נאמרו לצדדים. הבן והבת זה דין מיוחד בנזיר, האבא והאימא זה דין כללי בחינוך, שזה רק על האבא ולא על האימא. בכל מקרה, התוספות ישנים כאן מניח שדין חינוך הוא באמת רק על האבא ולא על האימא. אלא אם כן נגיד שהתירוץ הראשון חולק על התירוץ האחרון. ואם רואים אותם כהשלמה, אז יוצא שלכל אורך התוספות ישנים, החינוך הוא רק על האבא. מבחינת הילדים, זה חינוך גם על הבן וגם על הבת, חוץ מאשר בנזיר. מה היחס בין חינוך לבין קטן אוכל לבלות? זה, ראינו שתי אפשרויות, זה על הלב וזה על העשה, זה על ההורים, זה על אנשים אחרים. ההורים, זאת אומרת, על האבא. כי לפי התופעות השנים זה רק על האבא. אז התופעות השנים באמת נשאר גם להלכה שמצוות חינוך מוטלת רק על האבא, ולא על האמא. עכשיו, הגיליון השס כאן מאיר על התוספות ישנים, גיליון השס בסוכה, מאיר על על התוספות ישנים, הוא אומר, מדרבנן הזה מחייב, היין יום עדף פי בית עמוד א', בתוספות ישנים, ובמה שכתב שם הייתה מחנכתם למצווה באלמה. בקשה לי, ואיך אמרינן בסוגייתנו, וחית הם הקטן שאין צריך לאימו מדרבנן או דמחייב, ואי מדרבנן לא אשגחה, תאשמה ועוד, כל מעשיה לא עשתה, אלא על פי חכמים. אפילו מדרבנן לא מחייב האי לחנך אותם, וצריך עיון גדול. אמרתי שהתוספות ישנים כשהם קוראים את הגמרא בסוכה, אז הם אומרים, כל מעשיה לא עשתה על פי חכמים, הכוונה היא בעצם לא הייתה חייבת, אבל היא עשתה את זה על פי חכמים, מה שחכמים מחייבים בדין חינוך את האבא. היא הייתה צדקת מיוחדת, למרות שהיא לא הייתה חייבת. במהלך הגמרא אומר גיליון השס לא משמע ככה. כי הגמרא הרי אומרת, מה תגיד? שקטן זה רק דין דרבנן, ובדרבנן היא לא השגיחה? כל מעשה לא עשתה על פי חכמים. מה זה לא השגיחה? היא לא הייתה חייבת בזה בכלל. בגמרא משתמע שהיא כן חייבת. אלא שזה דרבנן, והייתה אבא אמינה שדרבנן היא לא קיימה. זה לא קושיה כל כך חזקה, אפשר היה להגיד שהיא עשתה את כל הדיני דאורייתא שמוטלים, למרות שהיא לא הייתה חייבת, ודיני דרבנן הייתי חושב שהיא לא עשתה, כי היא לא מחויבת, ממש מלן שהיא עשתה גם דיני דרבנן שהיא לא מחויבת. כמו אישה שמקיימת מצוות עשה של זמן גרמה שהיא פטורה, אז יש אישה שפטורה ממצוות דרבנן, יש עניין שהיא תקיים גם את זה, והיא הייתה צדקת, כל מעשה לא עשתה אלא על פי חכמים, גם במצוות דרבנן, עוד פעם, שלא עליה, אלא על אחרים. אבל קווייגר מניח שזה קשה בגמרא, והוא נשאר בצריך עיון על על התוספות ישנים. אז הקהילות יעקב בסוכה בסימן ב' מביא, ועשה את זה בקצרה פה כי אני רוצה לסיים את זה, אז כבר בלי מקורות, ותראו אחרי זה אם תרצו אני אשלח לכם את מה אני מעלה לדרופבוקס. יש שם הקובץ עם מאמר שלי ויש את השיעור. אז בקהילות יעקב מביא את הקושייה הזאת של הגיליון השס, של עקיבא איגר, ובשביל ליישב את זה הוא מביא מחלוקת רש"י ותוספות בברכות ובמגילה לגבי גדרי מצוות חינוך. והוא אומר, תוספות תופסת מצוות, שם הדיון הוא, האם קטן שמברר ברכת המזון, הרי הוא חייב רק מדרבנן בגלל שזה מצוות חינוך, האם הוא יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר שלא אכל כדי שמיעה וחייב בברכת המזון מדרבנן? דרבנן מוציא דרבנן, דרבנן לא מוציא דאורייתא. אז תוספות אומר שכן, כי הקטן עצמו חייב מדרבנן, אז הוא מוציא ידי חובה את הגדול שחייב מדרבנן. ורש"י כותב באופן עקרוני שלא, לא משנה, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה שם, רש"י כותב שהחיוב הוא על האבא, לא על הקטן. חיוב על האבא מדרבנן לחנך את הקטן לברך. אז מה שייך שהקטן יוציא גדול ידי חובה, גם גדול שחייב ברכת המזון מדרבנן, קטן לא יכול להוציא אותו. כי הקטן בעצמו לא חייב לברך ברכת המזון מדרבנן. האבא צריך לחנך אותו לברך ברכת המזון מדרבנן. הוא לא יכול להוציא מישהו שחייב בעצמו בברכת המזון דרבנן. טוב, יש שם החשבון, כי בסוגיות נראה שכן, לא משנה כרגע. אבל זה מחלוקת רש"י ותוספות. אז אומר הקהילות יעקב, בעצם רואים כאן, שלפי תוספות, יש חיוב על הקטן עצמו לברך ברכת המזון. או במילים אחרות, גדר מצוות חינוך, זה לא חובה על האבא לדאוג לקטן, אלא זה חיוב של הקטן עצמו מדרבנן לקיים מצוות. אז זה משתלב, אם אתם זוכרים, בכל התרי חינוך היעבו וכל מה שאנחנו ראינו, שמצוות חינוך פירושה, ולא כמו הרעבן והמשנה ברורה בכולם, אלא כמו שאני אמרתי שם ברבנו מנוח, שיש מצווה על הקטן עצמו לעשות את המצוות. זה דין חינוך. אוקיי? טוב, שואל הקהילות יעקב, רגע, אבל בגמרא בנזיר כתוב שדין חינוך מוטל על האבא ולא על האמא. זה לא על האבא ולא על האמא, זה הרי על הקטן. מה יש לדון על האבא ועל האמא? זה בכלל לא חיוב על האבא ועל האמא, זה חיוב על הקטן, לפי תוספות. פי רש"י, שהחיוב הוא על ההורים, אז יש לדון, זה על האבא, זה על האמא, זה הדיון שראינו תוספות ישנים, הגמרא בנזיר הכל. אבל אם החיוב הוא רק על הקטן, על הקטן עצמו, אז מה זה קשור לאבא ולאמא? אפשר לדון על, אם זה על הבן או גם על הבת, בסדר. אבל מה זה משנה אם זה אבא או אמא? זה לא חיוב לא על האבא ולא על האמא, זה על הקטן. לכן הוא אומר, אין ברירה אלא לומר שגם תוספות מסכים שיש חיוב על ההורים לחנך את הקטן. רק הוא אומר שחוץ מזה יש גם חיוב על הקטן עצמו לקיים את המצווה. שזה כבר ממש רבנו מנוח שראינו. הוא לא מביא את רבנו מנוח, אבל זה ממש רבנו מנוח, אבל זה ממש רבנו מנוח שראינו. שני דיני חינוך, יש חובה על הקטן ויש מצווה על ההורים להרגילו במצוות. וזה מוטל רק על האבא ולא על האמא לפי התוספות שנים, וכל הדיונים שעשינו קודם. חוץ מזה יש חובה על הקטן עצמו לברך, וזה לפי תוספות, וזה מה שאומר התוספות, שהקטן יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר שחייב בברכת המזון מדי רבנה, כי הוא עצמו חייב. לפי רש"י יש רק את הדין של חיוב ההורים, ואין את הדין השני, וזה ממש מקביל למחלוקת הראשונים שראינו. עכשיו, השאלה היא כמובן, מה פשר שני החיובים האלה? מאיפה הם יוצאים? אפשרות אחת להגיד, שזה באמת שני דינים, כמו שלמדנו ברבנו מנוח, שמה? שיש חיוב על קטנים לקיים מצוות, אולי אפילו דאורייתא. אלא שהם פטורים מעונש, הזכרתי את הפרי מגדים בפתיחה, שהוא טוען שכל הפטור של קטנים זה פטור מעונש, אבל יש עליהם חיוב לקיים מצוות. אז אם זה באמת כך, זה קצת קשה בגמרא, הערתי את זה כבר במבוא שנתתי. אבל אם זה כך, אז בהחלט אפשר להבין שהחיוב על הקטן עצמו הוא בעצם חיוב, אולי אפילו מדאורייתא. החיוב על ההורים, לחנך אותו הוא חיוב דרבנן. אלא שזה קצת קשה בתוספות, כי תוספות הרי אומר שהחיוב על הקטן עצמו הוא מדרבנן. אחרת למה הקטן לא מוציא ידי חובה את הגדול שחייב מדאורייתא? רק את הגדול שחייב בברכת המזון דרבנן, כי הקטן בעצמו חייב מדרבנן. אז החיוב גם על הקטן עצמו, החיוב הוא רק מדרבנן ולא מדאורייתא, זה לא הפרי נגדים. אז איך להבין את זה? נדמה לי שאפשר להבין את זה כך, אני עושה את זה ממש בקצרה, תראו אחרי זה בסיכום, כי אני רוצה לסיים את הנושא הזה שלי. יש הבדל בין מצב שבו אתה מקיים מצווה, החובה לקיים את המצווה מוטלת עליך, לבין השאלה על מי האחריות לכך שהמצווה תתקיים. הקטן מחויב במצוות מדרבנן. עכשיו, לפחות כשהוא מבין, אוקיי? למה? המוטיבציה אולי חינוכית, לא חשוב מה. אבל הקטן חייב במצוות מדרבנן, אבל הקטן אין לו דעת, הוא לא מספיק דעת. כשדעת בפשטות הכוונה לא להבנה אינטלקטואלית, אלא לאחריות משפטית, שאתה מטיל עליו חובה, הוא יכול, הוא מודע לזה והוא אחראי לזה, ואתה יכול לבנות על זה שהוא יקיים את זה. אין לו אחריות, הוא קטן. מה אתה עושה? אתה מטיל את האחריות לקיום המצווה על ההורים. זה לא שני דינים שונים, זה שני פנים של אותה מצוות חינוך. מצוות החינוך היא להטיל חובה מדרבנן על הקטן, והאחריות שהחובה הזאת תתקיים מוטלת על ההורים, או רק על האבא לפי התוספות השנים, כי זה המחלוקות שראינו, האחריות מוטלת על ההורים. איפה מצאנו דבר כזה? דוגמה לדבר, למשל, במצוות הקהל בחינוך. מצוות הקהל בחינוך, רואים לכל אורך הדרך, ועוד פעם אני לא אכנס לזה, תוכלו לראות במאמר שאני אשלח לכם, אבל מצוות הקהל בחינוך, רואים שזאת מצווה על הציבור. זה לא מצווה על כל יחידי הציבור, זה מצווה על הציבור כולו. לכן נשים, למשל, חייבות בהקהל. ויש דעה שאפילו קטנים חייבים בהקהל. חייבים בעצמם, לא שהגדולים צריכים להביא אותם. שקטן חייב בעצמו, זה מחלוקת בין השג הסרי, יעתו אבן למחס חינוך. אז זה מצד אחד. מצד שני, כתוב בחינוך בסוף, שאם מישהו נשאר בבית ולא בא לירושלים למצוות הקהל, הוא ביטל את העשה הזה. עכשיו אני אומר, אם המצווה הזאת היא מצווה ציבורית, ורוב הציבור היה שם וקראו בתורה והתקיים כל מעמד ההקהל, אז המצווה קוימה. אז מה זאת אומרת שאם אני נשארתי בבית, ביטלתי את העשה? אני לא מחויב, הציבור מחויב. אז איך יכול להיות שמצווה שהתקיימה, מישהו עובר עליה בביטול עשה? היא התקיימה. מי שמחויב בזה הציבור, לא אני. הציבור קיים את מה שהוא היה מחויב. אז באיזה מובן מצוות העשה הזאת התבטלה? הטענה שלי זה שכדרה דביישות פלוחמימה ולא קרירה. כשמטילים חובה על אוסף אנשים, זה לא יקרה. כל אחד יגיד, כן, זה הם יעשו כבר. אף אחד לא יעשה את זה. אז מה התורה אומרת? כשהמצווה היא מצווה ציבורית, האחריות היא על הפרטים. כל אחד מהפרטים בציבור, יש עליו אחריות לזה שהציבור יקיים את חובתו. ועכשיו החידוש הגדול הוא כזה, הציבור הגיע לירושלים, רוב הציבור, הם קיימו את מצוות הרכב, המצווה קוימה, והנמען, מי צובה במצווה הזאת? הציבור. הציבור קיים את המצווה. אבל אתה כאדם יחיד בנית על זה שאחרים יהיו שם ויקיימו את זה, ולא תרמת את חלקך, אתה לא הגעת לשם, כחלק מאחריותך הקולקטיבית, לזה שהקולקטיב יעשה את מה שהוא צריך לעשות. יש לך ביטול עשה. זאת אומרת שלמרות שהעשה קוים, אני ביטלתי אותו. זה חידוש מופלא במצוות ציבוריות. כי מה שהחינוך בעצם אומר, נדמה לי, אם אני צודק בפרשנות, זה שיש פיצול בין מי שמקיים את המצווה, לבין מי שאחראי לכך שהמצווה תתקיים. מי שמקיים את המצווה זה הציבור. מי שאחראי לכך שהמצווה תתקיים, זה שכל אחד ואחד מהציבור. אם כל אחד יגיד כל שהציבור יקיים, אבל אני לא צריך, אני פטור. אז המצווה גם ציבורית לא תתקיים. התורה מטילה אחריות על כל אחד לקיים, ואם הוא לא מקיים זה ביטול עשה, כאילו שהמצווה לא קוימה מבחינתו, למרות שהיא כן קוימה, הציבור היה שם. הבאתי לזה שם במאמר עוד דוגמאות, יש סתירה במשנה ברורה על קריאת התורה. ומצד אחד נראה במקום אחד רואים שם שזאת מצווה ציבורית, מישהו שנמצא בבית האסורים לא צריך להביא לו ספר תורה, כי זה מצווה ציבורית, הוא לא חייב. מצד שני הוא כותב שאסור לעזוב את בית הכנסת כאשר קוראים בתורה. שואלים כמה פוסקים, כן, זה סתירה במשנה ברורה. מה הבעיה? הרי הציבור מקיים את זה, תלך אתה, 10 אחרים של בית הכנסת יקיימו את זה. זה מצווה לציבור, לא על היחיד. אתה כיחיד לא חייב בזה. התשובה לא נכון, אין סתירה. זה מצווה לציבור, ולכן כשמי שנמצא לבד בבית הכלא לא צריך להביא לו ספר תורה, אבל האחריות לקיים את המצווה מוטלת על כל יחיד. אז אם אתה תעזוב את בית הכנסת, גם כל האחרים יכולים לעזוב את בית הכנסת. לכן אוסרים עליך לעזוב את בית הכנסת, למרות שהמצווה היא על הציבור ולא עליך. האחריות שהמצווה תתקיים היא עליך. ולכן אסור לך לעזוב את בית הכנסת, למרות שהמצווה היא מצווה ציבורית. אני רוצה לומר אותו דבר על דין חינוך, לפי התוספות, בקהילות יעקב ותוספות. שדין חינוך זה שתי פנים, זה לא שני דינים שונים כמו רבנו מנוח, כי הרבה תוספות אומר ששניהם דרבנן, אלא זה שני צדדים של אותה מטבע. זה כמו בציבור, כאשר יש בעיה שמי שמחויב במצווה, הוא לא, אין לנו יכולת לסמוך עליו שהמצווה תתקיים, אנחנו ממנים מישהו אחר שיהיה אחראי לכך שהמצווה תתקיים. בציבור זה כל הפרטים שמרכיבים את הציבור, בחינוך זה ההורים של הילד. כל פעם מסיבה שונה, יש לנו איזשהו חשש שמי שמחויב במצווה אולי לא יקיים אותה. הקטן כי אין לו אחריות, מספיקה אין לו דעת, והציבור זה כי כל אחד יבנה על האחרים. בכל המקרים האלה שיש חשש, שמי שמחויב במצווה אולי לא יקיים אותה, אנחנו מטילים את האחריות על מי שכן יש לו את האחריות, ומי שכן צריך לוודא שזה יתקיים. ואלה שני הדינים של תוספות. לכן זה לא צריך לשאול מה המקור לשני הדינים האלה, ומאיפה יוצאים שני הדינים האלה. זה שני פנים של אותו דין. ברגע שחכמים מחייבים את הקטן במצוות מדרבנן, הם רוצים לוודא שזה יתקיים. איך הם עושים את זה? הם מטילים אחריות על ההורים לוודא שזה יתקיים. בסדר, מצוות חינוך. על מי הטילו את האחריות? זה המחלוקת בגמרא, על האבא, על האמא, שניהם, לא משנה, זה המחלוקות שראינו. אז זה שני צדדים של אותה מטבע, זה לא שני דינים שונים. זה לא התראי חינוך של רבנו מנוח, אבל זה נדמה לי ההסבר פה בקהילות יעקב בתוספות. אוקיי, עשיתי את זה בקצרה, תראו את זה בסיכום ביתר עריכות, סיכום והקובץ עם המאמר, אני אעלה את שניהם לדרופבוקס, ובזה סיימתי את עניין החינוך, יש לנו כבר עכשיו מרחק גדול עד השיעור הבא, ביום ראשון זה יום עיון לקראת ראש השנה, אז לא יהיה שיעור, יום שני זה ערב ראש שנה, השיעור הבא זה חמישי, בצום גדליה. אז יש לנו בעצם עוד, כן, עוד שבוע. איזה יום היום? כן, היום יום חמישי. אז יש לנו עוד שבוע עד השיעור הבא, ואני אתחיל שם סוגיה חדשה, אני כבר אכתוב לכם בסוף הקובץ, במה נעשה. זהו, עד כאן.
תודה רבה, יום טוב.
להתראות.